את הפסקה הזאת, אבל עכשיו נעיין בה כולה בשלמותה. קבלת עול מלכות שמיים שלמה, אמרו בברכות, נפנה פירושו מכל גילולי תאוות עולם הזה, המותרות או המותרות, אשר לא לשם שמיים, ונוטל ידיו. שמעתי שזה רמיזת רחיצת ידיים על סילוק נגיעות. ויש לומר עוד, רומז על רחיצה ממה שהתלכלכו, כלי המעשה מאותן התינופות. ירחצם במי הדעת ותהר. ומניח תפילין, כמו שכתב ביערות דבש, שהוא חותם שם שמיים שנוסע עליו. כמו עבד שנוסע הנשקה מאדונו, לאות שהוא אדונו. ועל ידו לאות לעצמו. ועל הראש לאות לכל עמי הארץ, כשמע דמר עליה. וקורא קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות, ומתפלל. גם זה מכלל מלכות שמיים, כמו שכתבו התוספות ברכות דף י"ד. כי קריאת שמע אינו לנוכח השם יתברך, מה שאין כן תפילה, כדי פרש רש"י. ושלמות המלכות שמיים, שיהיה לנוכח השם יתברך, ואחר כל ההכנות האלו, אז מתפלל. קיצורו של דבר, בפסקה הזאת בעצם הוא מעמיד אותנו על מהי קבלת עול מלכות שמיים שלמה. הפעולה הראשונה היא נפנה, התפנות, והפעולה האחרונה היא תפילה. תכף נדבר על השלבים שבין לבין. אני מזכיר שרעיון התפילה שמוזכר פה הוא ההתייצבות של האדם לפני השם. האדם לפני השם הוא מדבר עמו. זה מלכות שמיים שלמה. המלכות שלמה, כי הרבה חשוב גם לדעת מהו היעד, לאן חותרים. כי כשאתה יודע את היעד, אתה יודע מהם השלבים שאתה צריך לעבור כדי להגיע אל היעד הזה. והיעד של מלכות שמיים שלמה, מי שרוצה בעצם לקבל על עצמו או מלכות שמיים בצורה מלאה, זה להגיע למדרגה הזאת שבה הוא ניצב לפני השם בתפילה. רק התפילה היא עצמה סוג של סמל, כי בלשונו של רבי יוחנן, ולוואי והתפלל אדם כל היום כולו. דהיינו, האדם צריך להיות בעצם במציאות או במצב של תפילה כל הזמן. עכשיו, שיהיה ברור, מצב של תפילה כל הזמן זה לא שאדם צריך כל הזמן להגיד השם שפתי תפתח. המציאות הזאת של תפילה מתמדת פירושו של דבר שאדם מרגיש וחי וחווה את חוויית הנוכחות האלוקית כל הזמן, והוא ניצב לפני השם כל הזמן, כאילו כל מה שהוא עושה הוא עושה לפני השם. הוא חי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, מרגיש את הנוכחות האלוקית, וכל פעולה שהוא עושה הוא פועל לפני השם. זאת המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים שלמה. שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בא למות. היכולת של האדם להתייצב כל הזמן מול הקדוש ברוך הוא. לזה, כדי שאדם יוכל להגיע לאותה רמה של דבקות מלאה, של ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, לזה יש שלבים. והשלבים האלה זה אותם דברים, מעניין, שוב, רבי יוחנן, כן? ואמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, כך כתוב בברכות דף תתבם, ייפנה לנקביו ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזוהי מלכות שמיים שלמה. יש פה הגדרה, מלכות שמיים שלמה. ומלכות השמיים השלמה הזאת היא שהשיא שלה זה להתפלל, השיא שלה זה לעמוד לפני השם ולדבר איתו ולהיות בקשר מתמיד עם הקדוש ברוך הוא. ואני אומר שוב, לא רק במעשה התפילה אלא בכל דרכיך, בכל ההוויה, בכל הקיום האנושי שאדם מקיים, בעצם כל דבר שהוא עושה, כשהוא מרגיש וכשהוא מפנים את הדבר הזה, את המציאות הזאת של העמידה לנוכח השם, זאת משימה כלל וכלל לא פשוטה, אבל זאת משימת החיים, להגיע לנקודה. עוד שנייה, להגיע לנקודה הזאת, כשאדם חותר לשם, אז הוא צריך לעבור את השלבים השונים, כדי להגיע אל אותו יעד, וזהו היעד שבעצם מחייב את האדם. כן.
זה משהו אפשרי, כאילו, זה מטרה ריאלית, כי לכאורה זה דבקות של גשמי ברוחני, זה דבקות מוחלטת.
תלוי מה אתה קורא ריאלי. כל דבקות, כשאני מדבר על דבקות שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, בין סופי לבין אינסוף, בין החולף לבין הנצח, כן? בהגדרה, כן? בין הגשם לבין הרוח, אם תרצה, כן? בהגדרה, זה לא יכול להתפרש באופן טוטלי, כן? אבל האפשרות שאנחנו מדברים עליה היא בהחלט אפשרות שנקראת רצו בשוב. רצו בשוב במובנים של אהבה ויראה. כן? אהבה שבה יש כיסופים עזים לדבקות, כן? והיראה של מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. כן? אז יש, אתה מכיר את הרמב״ם על אהבה ויראה. רמב״ם, יש פה, אומר רמב״ם, כיצד היא הדרך לאהבתך? אפשר בעל פה. כיצד היא הדרך לאהבתו יתברך? שיתבונן אדם במעשיו ורואה בנפלאים ויראה חוכמתו שאין לה קץ ואין לה ערך, מיד הוא אוהב ומתאווה לידע השם יתברך וכולי, כמו שאמר דוד המלך, צבעה נפשי לאלוקים לקהל החיים וכולי. וכשמתבונן באותם הדברים האלה עצמם, מיד הוא מתיירא ואומר, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. זה בעצם המושגים של אהבה ויראה. כי לכאורה באופן פשוט יש סתירה בין אהבה לבין יראה. כן? אם אני אוהב מישהו, אז אני לא מפחד ממנו. אני מפחד ממישהו שאני קצת פחות אוהב אותו. כן? אבל ביחס לקדוש ברוך הוא, כן? לא מדובר פה ביראת התא, יראת החט. כן? מדברים פה על היראה העילה, היראה העליונה, יראת הרוממות. כן? ההתפעלות מדבר גדול, כן? כשלמקדוש ברוך הוא זה מהאין סוף. כן? אז מצד אחד, אדם רוצה להיות דבק באין סוף, כי זה כי אמך מקור חיים, באורך נראה אור, שם נמצא מקור החיים, ואדם רוצה לדבק במקור החיים, זה מצד אחד. ומצד שני, אדם יודע שמי אני שידבק בקדוש ברוך הוא, כן? אבל הרצו, ולכן הוא מתמלא יראה, והיראה יש בה איזושהי נסיגה, באיזושהי רתיעה, באיזושהי התכנסות, כן? כשאהבה יש בה, אדבה, פריצה, וכשאדם אוהב מישהו, כן? אז הוא מעניק לו חום ואהבה, מחבק אותו. כשאדם חושש ממישהו, אדם כאיש בורטיה, והצורך הזה, הרצון השוב הזה, זה בעצם, זאת המשימה. אם אתה, זה כשאתה שואל ברמה, חשבתי שאתה שואל ברמה היותר קיומית, ופחות ברמה הפילוסופית. ברמה הפילוסופית, שאתה שאלת הרי סוף ואין סוף, זה פחות או יותר, כן? במגבלות של דבר סופי יכול להתקשר עם אין סוף. אם אתה שואל ברמה הקיומית, איך באמת אדם יכול לחיות בתודעה מתמדת של נוכחות שכינה.
אני אומר, לחיות ב-18, להרגיש כל
הפשטמנט
לפני מלך, זה משימה פעם אחת ביום.
אתה אומר, פעם אחת ביום, ב-18 בלבד, ואני צמצם לך אפילו בברכה הראשונה בלבד, גם זה קשה, אתה אומר. נכון, ברור שזה קשה. בשנה שעברה, אתם הייתם איתנו בשיעורים של קריאת שמע. אז מי שהיה, הבאת את הרמב״ם במורה נבוכים. אתה היית, אני זוכר, כן. אז יש פה עוד כמה שאני חושב שהיו. הבאנו אז את הרמב״ם במורה נבוכים בחלק האחרון, בחלק, ממש כמעט הפרק האחרון, חלק ג' פרק נ"א. שם הרמב״ם, כשהוא מתאר את הדבר הזה, עד איך אדם מגיע למדרגה הזו, כן? אז הוא מדבר על שלבים. הוא אומר, אדם, קודם כל תתפלל ותכוון בזה, והוא אומר, תרגיל את עצמך על זה רבות. כשהוא מדבר על זה, הוא מדבר על קצב, איך אדם עולה ממדרגה למדרגה באהבת השם, זה, אז הוא מדבר על זה, שתעשה את הצעד הזה שנים רבות וכולי. תסתכל שם, חלק ג' פרק א', כן? הוא מתאר שם את השלבים של המעלה בסולם. עכשיו הוא מתאר גם שני שלבים עיקריים שכל אחד מהם בנוי משלבי משנה, אבל יש שלב שנקרא החכמים, שלב של הנבואה. הנבואה זה כבר שאדם שזוכה לאיזה בחינה מסוימת של רוח הקודש, של התקשרות יותר, אבל הוא מראה שם שלבים אני כמה פעמים אמרתי שכשאתה רואה את השלבים האלה של הרמב״ם, אתה רואה, הוא בעצם מתווה תהליכים שהוא בעצמו עבר. איך הוא, לדעתי, לפחות לתחושתי, בוא נגיד ככה, את מעלות החוכמה, הוא, זה דברים שהוא מתאר שהוא, אתה רואה שמדבר דברים שהוא מכיר, שתהליכים נפשיים שהוא בעצמו עבר. כשהוא מגיע למדרגות הנבואה, זה כבר שם, אתה רואה שזה לא ברור גם אצלו וכולי, כי גם הוא לא כנאל, לא הפיל, כי הוא אומר, הוא גם מתאר את זה, הוא אומר שלשיא השיאים הגיעו משה רבינו ואבות. במשנה תורה מדבר על שאברהם אבינו הגיע לשם, כן? זאת אומרת, כדי סגולה, זאת אומרת, אבל חשוב, רק כשאנחנו מדברים על קבלת עול מלכות השמיים שלמה, כן? שזה האידאה הגדולה, כן? זה לא אומר שאם אי אפשר, אז אני אומר, אם אני לא יכול להגיע לטופ, אז אני מוכן להיות, להישאר פה לגמרי למטה, כן? כי מהטופ ללמטה יש סולם ויש מדרגות, כן? עדיף להיות במדרגה השלישית מאשר להיות במדרגה הראשונה, או בכלל לא להיות על הסולם. אתה מבין? כשאנחנו קוראים דברים כאלה, זה מראה לנו לאן צריכה להיות, איפה השמיים נושקים, איפה האדם נושק לשמיים, כן? אני מעדיף אפילו להיות צעד אחד, שני צעדים, שלושה צעדים קדימה, מאשר בכלל לא להיות במשחק. יש כאלה שתכונה אנושית רווחת לפעמים, שאדם שאומר אני לא יכול להגיע להישג המלא, אז אני פורש במשחק לגמרי. זה או שאני רוצה להיות או גדול הדור או עם הארץ הגדול ביותר. לא, אפשר להיות גם באמצע. אתה לא חייב להיות גדול הדור, אל תהיה עם הארץ, תהיה משהו, כן? גם אם תדע שלוש מסכתות של השטס ולא תדע את כל השישים, גם זה טוב, כן? תשתדל לדעת 60, תשתדל לדעת 50, 40, 30, כל אחד לפי כוחותיו, אבל זאת ההשתדלות. כל פנים, משהו מציב בפנינו, זה האתגר הגדול שמשמעותו הדבקות. זה עול מלכות שמיים. הדבקות המלאה, הנוכחות שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון נוכח. זה מהות התפילה. השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, ברוך אתה. בסדר? נגיע לשם, אני התחלתי עם התחנה האחרונה, אבל בואו נתחיל עכשיו משלבי המשנה. כן? איך מגיעים לשם? הדבר ראשון, נפנה. דבר ראשון, בלשון פשוטה נקרא לזה סור מרע. לפני העשה טוב, קודם כל סור מרע. תנקה את עצמך. האדם צובר פסולת, כן? המשל דומה לנמשל, כן? אדם צובר פסולת, אדם מתפנה מן הפסולת שאדם צובר בתוכו, אז ככה גם הרעיון של ההתפנות הפיזית הוא ההתפנות המטאפיזית, כן? ההתפנות של האדם שמתפנה. מה היה הפסולת המטאפיזית? פסולת פיזית אנחנו יודעים. יש. כל אדם יש לו פסולת פיזית. מה היה הפסולת המטאפיזית? אז הוא אומר כאן. פירושו, מכל גילולי תאוות עולם הזה המותרות אשר לא לשם שמיים. ואני אמרתי לכם כל שאני מתלבט לקרוא המותרות או המותרות, לא משנה, מותר או מותר, כן? אבל גם אם המותרת הזאת, גם אם המותר הזה הוא מותר, כן? אבל אם הוא לא לשם שמיים, זאת אומרת, אדם שמנסה כרגע לשקוע בהנאה לשם הנאה, כן? אדם רוצה להנות מדבר מסוים לשם הנאה מהדבר הזה. זה הדבר ראשון, זה תנאי ראשון. שאדם בעצם יתנתק, דבר ראשון, להתנתק מן השאיפה להנאות לשם הנאה. כיוון שהאדם בא לעולם בשביל לעבוד את השם, בשביל, אז כל הצרכים הגשמיים הם כלים, הם אמצעים בשירות המשימה הרוחנית של האדם. ולכן אדם ששואף להנאה לשם הנאה, ואני מדגיש שוב, הנאה לשם הנאה, הכוונה היא לחשוב שבאתי לעולם כדי לאכול קצפת, באתי לעולם כדי לענות, כן? הנאה כזו או אחרת מכל דבר שלא יהיה. זה הנאה לשם הנאה, שזה לא לשם שמיים. זה לא אומר, אני אומר שוב, אמרתי לכם את זה כבר פעם, אני מדגיש את זה. הנאה לשם שמיים אינה אומרת שכל פעם שאני מכניס איזה חתיכת עוגה או חתיכת משהו לפה, אני צריך להגיד, לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתא. לא זאת הכוונה. אז יכול להיות שיש יחידי סגולה שמסוגלים גם את הכוונה הזאת. אבל אני מדבר עכשיו ברמה היותר פרקטית, להבין שגם נהנה מדבר מסוים של אוכל או דברים כאלה, כן? אני עדיין מודע לזה, אני אוהב אוכל טוב, כן? אבל אני עדיין מבין שאוכל הוא כלי. זאת אומרת, אם זה יעמוד לי מול דבר משמעותי יותר, אני מבטל על האוכל ולא על זה, כן? בשבוע שעבר היו פה טוני, הבת של הרב, סיפרה את הסיפור על על זה שכשהיו באים הביתה בשבת הבוקר, זה אז היו אומרים, הילדים שם אומרים, אבא כבר תקדש, אנחנו מתים מרעב. אז הוא דיבר איתם על השאלה אם הראש מוביל את הקיבה או הקיבה מובילה את הראש, כן? אז הנקודה הזאת, זאת הנקודה המשמעותית, שאלה מהו הדבר העיקרי. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו באמת רוצה לאכול, כן? אבל אם אני יודע שכרגע יש משימה חשובה, כן? אז אני יכול לדחות את הסיפוק הזה. יש מה שנקרא תחיית סיפוקים, אני יכול לדחות. למה? ברגע שההנאה הזאת היא לא הנאה לעצמה, אלא היא הנאה שמשרת אותי בגדול, בתוך מערכת של עבודת השם, בתוך מערכת של השם שמיים, כן? אז ההנאה הזאת היא במקומה. אלא מאי, המבחן של זה הוא, כן? מי שהנאה הזאת כשלעצמה היא הדבר שהוא מחפש, כן? והיא הנאה לשם הנאה. אז גם כשזה עמוד לו מוחרים, רגע, אני לא הולך מפה עד שאני לא אוכל את הקצפת הזאת. אני מוכרח את הקצפת הזאת. כן? מי שצור זה כלי, אז אם מתעורר משהו צורך אחר, אז הוא יודע. לא קרה שום דבר. והוא לא סובל איזה סבל לא פיזי ולא נפשי מזה שהוא לא אכל באותו יום את הקצפת. כי הוא מבין, זה בסדר, זה טוב. אם הייתי אוכל זה היה טוב וכו'. זה נותן לי קצת הרגשה טובה וכו'. אבל ברגע שזה כלי, אז הוא יודע שכלים הם כלים. הם לא מטרות. מטרות אני לא מטר עליהם. כלים אני יכול לבטר לפעמים. אני אסדר כי אני אמצא לי כלי אחר. בסדר? זאת הנקודה. אז הנקודה הזאת קשורה גם לכך ש אני לא זוכר מתי, בהזדמנות אחת הוא פעם הזכיר שהיה איזה שהדבר שהוא הכי סלד ממנו, שהפריע לו מאוד, זה מדורי האוכל בעיתונים. אנשים שעושים, כן, אידיאליזציה מהאוכל. דיינו, האוכל הוא הדבר שאומר, עליו יעמוד העולם, כן, אכול ושתו, כי, ורק את זה, ואז מזה עושים, אדם קובע עצמו ייעוד בחיים, אני, המשימה שלי בחיים זה להיות מבקר מסעדות. מה זה לבקר מסעדות? זה ללכת לאכול ממסעדה למסעדה ולהרביץ ככה, זה, וזה, זה מה שנותן לו טעם החיים שלו. זה כשלעצמו פסול, כי זה מעמיד את ההנאה הזאת במרכז הוויה, במרכז הקיום. ואוכל עם כל חשיבותו הוא כלי, הוא דבר בסדר, אוכלים, מתקדמים, הולכים לעשות עם האוכל, היות הגוף בריא, דרכי עבודת השם. אחרי שאכלתי אני עולה לעשות, כיוון שהאוכל הוא כלי, אז שוב אני אומר, אין איסור לאכול ואין איסור לענות מן האוכל. יש איסור לראות בו חזות הכל. אז אני נפנה מפירושו מכל גילולי תאבות העולם הזה המותרות אשר לא לשם שמיים. אז זה ההתפנות. ונוטה לידיו, שמעתי שזה רמיזת רחיצת ידיים על סילוק נגיעות. יש לנו נגיעס, כל אדם הרבה פעמים פועלים, אנחנו אומרים ותהר לבנו לבדך באמת, שנעבוד את השם באמת מתוך נקודת אמת פנימית שמקרבת אותנו לשם. ולא בגלל שיש לנו איזה נגיעס, איך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אל ילמד אדם תורה או יעשה מצוות כדי שיקראו אותו רבי, כדי שיכבדו אותו, כדי שלהתרחק אפילו מזעמו של השם חלילה ודברים כאלה. הוא אומר, זה לא דבר. זה כשאדם לומד או אדם עושה, כשאדם פועל בעולם מתוך נגיעות, מתוך רצון לקבל, שהנה פקר אליי יגיד, זה אדם מעניין וזה אדם חשוב וזה אדם... הרמב״ם אומר בעוד מקום, יש משנה אחרונה במסכת מכות. משנה אחרונה במסכת מכות אומרת, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זרקות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו יבדיל תורה ויבדיל. אז המשנה הזאת קצת בעייתית, כן? כי כשרוצים לזכות את ישראל, כן? לכאורה, אם ניתן לקדוש ברוך הוא ניתן לנו מצווה אחת, כן? היה יותר טוב. אז כולנו היינו זכאים. כי יש לך משימה אחת, לכאורה, לכאורה, אני אומר. היינו מצליחים לעמוד בה. הדוגמה של אדם הראשון מראה שזה לא כך פשוט. כי אדם הראשון קיבל סך כל מצווה אחת, כן? וכל עץ הגן אכול תאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, כן? לא תאכלו ממנו. והוא לא עמד במשימה הזאת. זאת אומרת, לפעמים השאלה היא לא כמות המצוות שיש לאדם, אלא הנכונות שלו לעמוד, כן? אין הבדל בין אחד לתרי"ג. אבל בכל זאת, כאן כתוב במשנה מדברת על הרבה להם תורה מצוות כדי לזכות אותם. לכאורה, אם רוצים לזכות אותם, כן? תן להם מצווה אחת, זה יותר מזכך, יותר זכות. יש ברמב"ם פירוש מרתק על המשנה הזאת. הרמב"ם פירוש המשנה שם אומר שבעצם המגמה של כל המצוות היא באמת מצווה אחת. מכל התרי"ג, מה חשוב זה מצווה אחת. אבל מצווה אחת, לעשות אותה ממש לשם שמיים, בלי שום נגיעה. הוא אומר שזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תרי"ג מצוות, זה כי אי אפשר שמתוך תרי"ג מצוות שאתה עושה, כן? סביר להניח שלפחות אחת מהן תעשה אותה בלי נגיעס. תעשה אותה עם התקשרות פנימית ונפשית, בגלל שאתה לגמרי לגמרי מזדהה איתה, לא בשביל שום דבר אחר. זה הנקודה של לטהר את עצמך בנגיעס. ליטול ידיים פרשור דבר, לנקות מן הנגיעס, לנקות. לא אני עומד כאן, אלא אני כרגע עובד את השם. כרגע מי שעומד בפוקוס זה רצון השם, ואני כל כולי רוצה לעשות את רצון השם. ולכן כל הדברים שקשורים לאגו שלי ולמקום שלי בעסק הזה, כן? זה נטילת ידיים. זה ניקוי שלי בדבר הזה. או, מציע פה עוד פירוש, ויש לומר עוד, רומז על הרחיצה ממה שכבר נתלחלחו כלי המעשה מאותם התינופות, ירחצם במי הדעת ותהר. זאת אומרת, לא רק סילוק נגיעות, אלא דיברנו קודם על ההתפנות, שזה לסלק את אותן הנאות מן המותרות שהאדם צריך להסתלק מהם. אבל מה אם אדם כבר נהנה והיה שקוע לפעמים בתאוות, וכל מי מאיתנו לא לפעמים שוקע באיזו תאווה כזאת או אחרת, כן? אז הוא אומר, לא מספיק רק להתנתק משם, לפעמים אחרי שכבר שקענו אז גם נתמנו, גם יש משהו ש זה שאתה מפסיק לעשות את זה, כן? זה אומר משהו על מכאן ולהבא. אבל אותם יסודות שכבר נטמעו בך, יכול להיות שהם כבר מותירים איזה רושם. כן? אתה מחליט לא להתלחלך מכאן ואילך. אבל אתמול כבר התלחלחת. את הלכלוך של אתמול גם כן צריך לנקות. כן? זה הנטילת ידיים, שזה הניקוי מהלכלוך שכבר נצבע. ירחצם במי הדעת ותאר. כן? שוב, כיוון שפה מדבר לא על לכלוך פיזי, אלא לכלוך רוחני, אז איך מתארים לכלוך רוחני? באמצעות מי הדעת, כן? באמצעות תורה, שהיא הדעת, באמצעות חוכמת השם, כן? שמבהירה לנו, מאירה לנו, כן? מאירה לנו את הכיוון ואת הדרך שאליו אנחנו הולכים. בוא רק נראה, מניח תפילין, כמו שכתב בהערת הדבש, שהוא חותם שמשמיים שנוסע עליו, כמו עבד שנוסע נש כמה אדונו לעוד שהוא אדונו. עד עכשיו עסקנו בסור מרע, כרגע מתחילים לבנות את העשה טוב. אז דבר ראשון, היסוד של העשה טוב זה לשים תפילין. להניח תפילין, פרושו של דבר, להגיד, אני עבדך יתברך. הספורנו אומר על מצוות, לא, זה מצוות מילה, סליחה, אבל זה אותו רעיון, על מצוות מילה, אומר הספורנו שהיא חותם האדון בעבדה. כן? אותו הדבר נדבר על מצוות תפילין. מצוות תפילין גם היא קשורה לעניין הזה, כן? כי מצוות תפילין אומרת אנא עבדא דקודשא בריך הוא. זה מצוות תפילין. אני שם תפילין ואני אומר, אני חי תחת מרותו יתברך. אני שם שם שין דלת יוד, כן? על ראשי, אני מקבל על עצמי עול מלכותו. אני עבדך יתברך. והוא מדגיש כאן, כן? על ידו לאות לעצמו, זאת אומרת, האות הזאת צריכה להיות אות כפולה. זאת אומרת, אדם צפנים את זה בשני ממדים, בשני רבדים. ברובד הפנימי לעצמו, לכן כתוב, היה לך לאות על ידך, וזה דרשו חכמים, לך לאות ולא לאחרים לאות, לכן יש עניין לחסות את התפילין של יד, שהם לא יהיו גלויים, כן? בניגוד לתפילין שלו, שחייבים להיות גלויים. וראו כל עם הארץ כשם השם נקרא עליך ואלו מלכה, ועל הראש לאות לכל עם הארץ כשמה דמרה עלי, ששם אדונו עלה. ואז קורא קריאת שמה, כמובן ששם הוא לא רק מציר בסימבול, אלא גם מקבל על עצמו שמע ישראל, השם אלוקן, השם אחד, עול מלכות שמיים ועול מצוות, שזה פרט בתוך עול מלכות שמיים, כי כשאני מקבל עול מלכות שמיים זה העול הפילוסופי, אלא גם העול הקיומי, והעול הקיומי כולל גם מצוות, ומשם לתפילה. ולגבי היחס בין קריאת שמע לתפילה, זה בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא, אם כבר מתדפקים על הדרך.
כן, הרב אומר עמידה באופן קיומי, מה זה אומר? אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, מה אמור לעבור בראש? אני עומד מול הכוח העליון, מה אמור לקרות שם?
מה שאמור לקרות כל הזמן, אם אדם מרגיש את הנוכחות האלוקית כל הזמן, מה שאמור, זה אמור להכתיב בעצם מה אני עושה. א', זה אומר שאני עושה דברים ואני מפנים שכל מה שאני עושה הוא בעצם חלק במסגרת עבודת השם שלי, שאין לי רגעים שבהם או מעשים שבהם אני בעצם עושה לעצמי. אני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני עבד שלך ל-20 שעות ביומה, 4 שעות תן לי לעצמי. אין דבר כזה לעצמי. על עצמי הוא כל הזמן אני עומד במצב מול השם. להיות בתודעה, בתודעה כזאת, זה לא אומר משהו מעשי. זה אומר, אדם צריך לעבוד, אדם צריך לאכול. אבל כשאני אוכל מתוך תודעה כזאת שאני בעצם ניצלתי מהשם, אז האוכל מקבל את המשמעות. כן?